שמח מכל חי. חדשות כל חי. השעה 10.
חנוכה שמח ושלום רב. באולפן נדב ארבל. התפשטות הזן החדש אומיקרון. משרד הבריאות עדכן הערב כי זו הייתה מאומתת שנייה בישראל לווריאנט החדש. מדובר באישה מחוסנת שחזרה מדרום אפריקה. כ-800 איש שחזרו בימים האחרונים ממדינות אדומות נקראו לעבור בדיקות PCR. מסר מרגיע הרגיע הערב מארגון הבריאות העולמי, שמסר כי החיסונים שניתנים ברחבי העולם יעילים גם נגד הזן הדרום אפריקני. בהודעת הארגון נאמר כי עדיין לא ברור האם אומיקרון מדבק יותר בהשוואה לזנים אחרים או גורם למחלה קשה יותר. כתבנו צבי טסלר מוסר כי החל מחצות, הנוחתים בנדבג לא יוסעו בהסעות ואוטובוסים, וזאת בשל החשש ממגעים אפשריים בזן אומיקרון. היציאה מהשדה תתאפשר באמצעות רכב פרטי או באמצעות מוניות מיוחדות. מוקדם יותר היום אישרה הממשלה את תיקוני השבק על הנדבקים בזן. בנוסף, החל מהלילה תיכנס לתוקפה החלטת קבינט הקורונה ותאסר כניסת זרים בישראל מכל המדינות, למעט מקרים שיאושרו על ידי ועדת חריגים. רשות המיסים הודיעה הערב כי תאפשר לבעלי עסקים שביקשו וקיבלו מענקי סיוע בתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לפרוס את התשלומים בהחזרת המענקים עד ליוני 2023 במקום עד דצמבר 2022. ההחלטה התקבלה בעקבות פניות שהתקבלו ברשות ודיונים שנערכו בוועדות הכנסת. סקר שנערך על ידי מכון דיירקט טולוס לרגל השקת ערוץ 14, ערוץ 20 לשעבר, קובע כי לו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 35 מנדטים. לאחריה יש עתיד עם 19, ומפלגתו של ראש הממשלה בנט, ימינה, נמצאת על סף אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד. תקווה חדשה של גדעון סהר לא עוברת את אחוז החסימה על פי הסקר הזה. המפלגה השלישית בגודלה בישראל על פי הסקר היא ש"ס, שמקבלת 9 מנדטים, אחרי הכחול לבן של שר הביטחון בני גנץ, המקבלת 8. הציונות הדתית ויהדות התורה מקבלות 7 מנדטים כל אחת. במענה לשאלה מי מתאים ביותר לכהן כראש הממשלה, זוכה בנימין נתניהו ל-42%, אחריו שר החוץ יאיר לפיד עם 18% בלבד. בריאיון שהעניק לערוץ יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, הוא התייחס לאיום האיראני ואמר, הכנו אופציות כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
מחר וביום שלישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש ברוב האזורים. ביום רביעי תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים ירדו מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
נר ראשון של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות.
בחסות העמותה. סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטוק.
טוב מאזינים, חנוכה שמח. אני יאיר ויינשטוק, והשעתיים הקרובות אנחנו יוצאים למסע אל הימים ההם של עולם הספרות החרדית. איתי כאן באולפן הסופר הרב מוישה גוטמן.
ערב טוב רב יאיר, ערב טוב לכל המאזינים, אינהלכתינג חניכה.
ערב טוב גם לך. כן. נמצא איתנו כאן באולפן עורך בעיתון משפחה אלתר ישראל גרוב אייס, שהוא גם מבקר ספרות, מבקר ספרותי ידוע. ועורך עיתון בקהילה, בני היקר, אברום מורדכה, מוטי.
ערב טוב וחנוכה שמח.
ותודה לעדי נתנלי שמארח אותנו באולפן. אנחנו התכנסנו כאן בסימן בימים ההם, בזמן הזה. אנחנו רוצים לדבר על הספרות החרדית של פעם והספרות החרדית של היום. אבל בכל זאת, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, הרב גוטמן, אני בטוח שרוב ככל המאזינים מכירים את השם שלך, אבל בכל זאת, תן לנו את הרזומה שלך.
אני זכיתי לחבר כמה ספרי סיפורים, ועד היום, ברוך השם, 14 ספרים, בסיפורים של ז'אנרים שונים. הרעיון שלי זה בסיפור, בעיקר זה לרגש את הקורא. הדרך להגיע ללב של הקורא, יש לה כמה מסלולים וכמה סוגות, כמה סוגות ספרותיות. אבל במבחן התוצאה, מה שאני מחפש זה לרגש את הקורא, לגרום לו לדמוע או לשנות כיוון חשיבה, ולהתחבר לדמויות. להתחבר לדמויות זה לא אומר דווקא להסכים איתם, אלא גם להתנגד אליהם. מבחינתי זה נקרא חיבור. העיקר זה בעיניי, בסייעת הדשמיה, שהקורא לא יישאר אדיש.
גרובייס, ישראל גרובייס.
כן, זה קצת בעיה ללות אחרי הרב גוטמן. אנחנו קצת, אני בכל זאת, אני יותר בתחום העיתונאי, ואני נוגע בספרות משני מקומות שונים. אני נוגע בזה יותר מהמקום ההיסטורי, יותר מסקרן אותי על ההתפתחות של הספרות, ואני גם כותב, מפרסם ביקורות ספרות, שזה, אגב, אולי ניגע בזה בהמשך. זה דבר מאוד נדיר, כי במגזר שלנו אין ביקורות ספרות. זה לא מקובל, מעניין לחשוב למה. וזה בינתיים.
אתה מקדים קצת את המאוחר, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם.
מצוין.
מוטי ויינשטוק.
ערב טוב. אני כיום משמש כעורך עיתון בקהילה, אבל מעבר לזה גדלתי בבית שכולו ספר, את אבא שלי שאנחנו נשמע איתו כאן ומתארחים אצלו, לא צריך להציג. מגיל צעיר מאוד, אני זוכר אותו כותב סיפורים, בהתחלה סיפורים חסידיים, בהמשך ספרי מתח, שהייתה לי את הזכות להיות מהקוראים הראשונים שלהם, ולהיות מבקר ספרותי בגיל צעיר מאוד כקורא ראשון. ובמשך השנים אני בעצמי עוסק בכתיבת סיפורים, בחגים, בזמנים אחרים, ועדיין חולם לכתוב בעצמי גם ספרי מתח בהמשכים ביום שיבוא.
טוב, אנחנו עכשיו מגיעים לתוכנית. אנחנו למעשה התכנסנו כאן לדון בספרות העברית, כמו שאמרתי בהתחלה, בסימן בימים ההם, בזמן הזה, בתחילתם של ימי החנוכה, שאנחנו מציינים בהם במידי תפילה, גם בברכת המזון, בימים ההם, בזמן הזה. התוכנית שלנו תעסוק בספרות של הימים ההם, וכיצד היא מגיעה אל הזמן הזה. כשאני הייתי ילד, מדף הספרים החרדי היה קטן ודי עלוב, היו כמה סופרים, נער הספרם, הרב מאיר ליימן היה ראש וראשון, אחר כך היו עוד כמה, אבל מי שמפורסם מאוד, הרב דוד זריצקי, האלמותי, אפשר לומר, שעד היום יוצא, המשפחה שלו מוציאה כל זמן נר לדוד, משהו עם היצירות שלו מדהימות. היה לנו את הרב מוישה פרגר, עם אלה שלא נכנעו, לייב לוין, הרב לייב לוין, מי לא ישמע עליו, ויבדל לחיים ארוכים, הרב אהרון סורסקי, הם היו אושיות הספרות החרדית.
הרב אליהו כי טוב.
נכון. ועוד, נכון. מה הסיבה שהספרות הייתה כל כך דלה? בקושי היו ספרים. ההסבר הוא כמדומני פשטני למדי. הספרות החרדית התחילה את ימיה מהמושג הידוע של בובה מייסס. שהציבור חושב את טעות שהכוונה היא לסיפורי סבתא. דברים שלא היו ולא נבראו. משהו מופרך ולא אמין. אבל זו טעות. מקור הביטוי זה בספר מהמאה ה-16 שכתב אותו אליהו בוחור. אליהו בחור ביידיש בשם בבה בוך. שזה היה מבוסס על עלילת גיבורים איטלקית בשם בובו אנטוניו, משהו כזה, בבה בוך, זה מבוטא בובה בוך. זה הספר הראשון שנדפס ביידיש, הוא תיאר עלילות מופלאות ולא כל כך אמינות. ומכאן הקשר לדברים מופרכים. המילה בובה ביידיש, כולם יודעים שזה המשמעות שלה, זה סבתא. ואם התגלגלו את המושג, נשכח הספר ונותר רק ההקשר של הדברים המופרכים הקשורים לסיפור סבתא. סיפורי סבתא. אחר כך היו כל מיני סיפורים שנקראו גישיכטס, וגישיכטס זה מי שיודע ביידיש, זה גם כן עלילה, סיפור. הם גם כן תיארו כל מיני אפיזודות מהחיים, אבל הם היו כתובים ביידיש ז'רגונית מאוד, מאוד פשוטה, שפה מאוד ירודה. מה שקרה אחר כך, הגיעה תנועת ההשכלה הארורה, אם היא אומרת לומר, עם הסופרים הידועים שלה, אדם הכהן, מנדלי מויכר ספורים.
מפו.
ועוד יודלי פינסקר ועוד רבים ולא טובים. ספרות ההשכלה השתלטה על עולם הספרות היהודית וזרעה ערס בהי וערס באלף. היא הכניסה תכנים של כפירה ופיקפוקים בכל הקדוש והיקר. תגובתה של היהדות הנמנה השמרנית הייתה הסתגרות. לא לייצר ספרות נגדית, אלא לאסור את הקריאה בספרות ההשכלה, ואפילו להעניש את מי שנתפס קורא בספרי השכלה. או כדברי הביטוי, ספרי מינות נושרים תחת חיקו. המהפך המחשבתי של ספרות אלטרנטיבית חרדית התחיל שנים רבות, אחר כך הוא הולך ומתפתח עד עצם היום הזה. למעשה, ההבדל בין הספרות החילונית לספרות החרדית היה תהומי. הספרות החילונית כתבה ספרות לשם ספרות. להתענג על הקריאת של הסיפורים. הספרות החרדית דגלה בהעברת מסר. הספרות הכללית פרשה אחרת את המושג ספרות. עכשיו, למה אנשים אוהבים לקרוא סיפור? כי הסיפור לוקח אותך למקום אחר, הוא תולש אותך מהמציאות של חייך, שלעיתים הם קשים, או אפילו רק אפרוריים נגיד. עם שגרת היום יום השוחקת, לקום בבוקר, ללכת למכולת, לקחת הילדים למעונות. הספר לוקח אותך למחוזות שונים, לארצות רחוקות, להרפתקאות נפלאות. אתה יושב על הקורסה בביתך, ומוצא את עצמך מטייל ברחובות ניו יורק הרחוקה, ואתה רואה עלילת מתח מרתקת בהתרחשותה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, נאמר זאת בזהירות המתבקשת, אפילו התורה, כשהיא מבקשת לקרב את הרעיון האלוקי לתודעתנו, היא משתמשת בסיפורים, שאותם אנחנו קוראים בשבועות אלו בפרשיות השבוע, ורק השבוע היה לנו פרשת וישב. פרשת וישב זה סיפור אחד ארוך מתחילתו עד סופו. עכשיו אני מקליקח למשל גם את ליל הסדר. ליל הסדר זה לילה של סיפור יציאת מצרים. הסיפור זה דרך למשוך את הלב. מה נעשה? זה ככה זה עובד. אני לא יכול לנסוע לבקר בכל העולם, אבל אני כן יכול לעשות את זה על ידי ספר שלוקח אותי בין רגע על הכותב הצפוני או הדרומי. ככל שהספרות היא יותר איכותית ומשובחת, ככה היא לוקחת את הקורא טוב יותר למקום אחר. בזאת הייתה שונה הספרות החרדית מהספרות הכללית, היא דגלה בעברת מסר. האמת היא שבהתחלה לא כך היו פני הדברים. הרב דוקטור מאיר ליימן היה ראשון, או אחד מבין הראשונים, היה גם שלמה כהן, היה לו...
מפרג.
כן. זליג שכנוביץ עם אברהם בן אברהם, הוא הספר שלו על החתם סופר, ועוד הם הבינו שחייבים לייצר אלטרנטיבה קשירה לספרות ההשכלה החילונית, ולכן למשל הרב מאיר ליימן כתב עשרות ספרים, הספרים הנודעים של מאיר ליימן, שהם לא נכתבו לשם העברת מסר, הם נכתבו כדי לתת תחליף מספק לספרות החילונית. הרב מאיר לימן הבין שאנשים, גם אם הם חרדים ויראי שמיים, רוצים לבקר במקום אחר, הם רוצים להיות בפראג, הם רוצים גם להיות אפילו בקטקומבות של רומא העתיקה. כיום הספרות החרדית חוזרת לשם. כיום יש לנו ספרות של תיאור ספרותי יפה, ספרות יפה נטו, לא רק כדי להעביר מסר. ואם יורשה לציין, היום התהפכה המגמה. הספרות החילונית של היום קלטה מאיתנו את הרעיון, וספרים רבים כיום, ספרים חילוניים אני מדבר, מסות ספרותיות בעיתונות, בעיקר מהצד השמאלני של המפה, נכתבות כדי להעביר מסר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים לפאנל מרתק בהשתתפות הרב מוישה גוטמן.
עכשיו איתכם סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטיין. התחלת לחשוב לוסטיג? בואי לגלות את האור שבך ביום פתוח חווייתי בחנוכה, בהשתתפות גרפולוגית, יועצות לימודים ותעסוקה, כולל הקרנת הסרט רסיסים. לפרטים והרשמה, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה, כוכבית 3118. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. מרן רבי עובדיה. עיריית ירושלים מתכבדת להזמין את ציבור בני התורה לגמר המיזם פרס הראשון לציון על שם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, במעמד בנו מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות ראש עיריית ירושלים מר משה לאון וממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. מופע מוזיקלי ענק בהשתתפות גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד ומשה דואק, בליווי תזמורת המנגנים ומקהלת מלכות. יום חמישי כ"ח בכסלו, נר חמישי של חנוכה. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. ניתן להשיג באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565.
היידה אתם? אשפוז ביתי בסביבה המוכרת לצד המשפחה מגדיל את סיכויי ההחלמה. מעוז גאים להציג רפואה מקצועית בבית, בניהול ובפיקוח צמוד של דוקטור אוריאל לוינגר. ביקור רופא ואחות בכל יום, עדכון יומיומי וטיפול בהתאם לתיק הרפואי, זמינות טלפונית 24 שעות והספקת תרופות וציוד רפואי. לפרטים חייגו
כוכבית 86-83 מעוז.
השירות בהסדר לבעלי ביטוח רפואי פרטי ולחברי מכבי שירותי בריאות.
מתחסנים בקטן, מגנים בגדול. מהיום, גם ילדים בגילאי 5-11 יכולים להיות מוגנים כמו גדולים. מאוחדת, שמחה להזמין את כל המשפחה יחד עם הילדים להגיע ולהתחסן כנגד נגיף הקורונה ומחלת השפעת. לקבלת החיסון יש לתאם תור באתר, ביישומון מאוחדת או במוקד. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 ומעלה של המשרד לשוויון חברתי. יחד נתאים לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. חפשו ותיקים בעבודה או חייגו כוכבית 8840. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה.
הגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. ועכשיו מבצע חנוכה, 8% הנחה וגם 1+1. כן, גם 8% הנחה וגם 1+1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטיין.
חזרנו מהפסקת הפרסומות. שוב פעם, אנחנו נמצאים כאן לרגל החנוכה, עם תוכנית מיוחדת על עולם הספרים החרדי של פעם, בסימן בימים ההם, בזמן הזה. הרב מוישה גוטמן, סופר ידוע בעל מוניטין, דיברנו על עולם העבר, אבל אתה סופר שכותב בהווה. סיפרת לנו על הז'אנרים שאתה כותב בהם ועל ה... זהו. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני שמעתי את השבוע שעבר, הייתי בכנס של צומו, ושם התראיינתי לרדיו כל חי, ישבתי עם הרב מנחם ברוד, האורחו המיתולוגי של שיחת השבוע, והוא אמר לי מילה קשה. הוא אמר לי, שוק הספרים נגמר. זאת אומרת, הוא אומר לי, אין היום כדאות לכתוב ספרים, המתח הרווחים נמוך, הספרים היום נמכרים 25 שקלים, וזה יורד עד מחיר ממש מעליב של 17 שקלים, לספר טוב, שזה לא משאיר לסופר כמעט כלום, או אפילו כלום. הרווחים מתחלקים בין החנויות לבין המפיצים, ובזה נגמר הסיפור. בתור אחד שכתב כמה וכמה ספרים, מה אתה אומר על ה...
טוב, אני קטונתי להתווכח עם רב מנחם ברוד, שהוא אחד ממובילי הכתיבה החרדית, מה גם שבחצי שנה האחרונה, לפחות שתי הוצאות ספרים גדולות בציבור הכללי, עשו מבצעים שמכרו ספרים בעשרה שקלים לספר אחד. אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות. מצד אחד אני רוצה לבכות, ואני אומר, מה, האם ספר עולה פחות משתי מנות פלאפל? למצב כזה הגענו? מצד שני, זה משמח אותי. ספר הופך להיות מוצר נגיש, כל אחד יכול לקנות אותו ב-100 שקלים, הוא יכול לקנות 10 ספרים, זה ממש מלא הארץ דעה. האם שוק הספרים אכן סיים את תפקידו? אני חושב שאלה שמדפיסים את שוק הספרים, מקדימים מאוד את ההספדים, גם את העיתונות המודפסת הספידו, ויותר היום עיתונות מוספדת מעיתונות מודפסת. מיירו להספיד אותה, היו תחזיות מאוד מאוד קודרות, והתחזיות לא ממשו את עצמן. העיתונות המודפסת ממשיכה לפרוח וללבלב, אולי עם קצת התאמות. אז החלק הראשון של התשובה שלי, זה נכון, שוק הספרים עובר איזה פיחות בערך הכלכלי שלו. מצד שני, זה אולי מעלה את הערך שלו, את הערך הערכי, כי הספר הופך להיות מוצר יותר נגיש, יותר, הרבה יותר מוצרים על המדף. זה החלק הראשון של התשובה. החלק השני, זה אומר, אני חושב ככה, אנחנו לא כותבים ספרים, אנחנו כותבים סיפורים. ואם שוק הספרים הולך להיסגר כי תם עידן הנייר, בעזרת השם אנחנו ננגיש את הסיפורים לקורא בצורות אחרות, על מסקים, על דיגיטליים, אולי לשלטי חוצות, אני לא יודע איך, אבל כל עוד שיש אדם עם תודעה, מי שמתרגשת וחושבת ובועטת וסוערת, אז אנחנו היוצרים בסייעתא דשמיא נמצא כבר את הדרך לרגש, להסעיר, לאתגר את הקורא. אתה אומר שלא עם נייר ודיו, אז לא עם נייר ודיו, אנחנו סומכים בעזרת השם על גדולי הדור, שימצאו את המסגרות המתאימות, איך להשתלב במהפכת הדיגיטציה, או איך שקוראים לזה, לבנות מסגרות תואמות ומתאימות לציבור החרדי. ואני חושב שאם אנחנו רק מציצים לעולם של העלונים והחוברות, רואים שההדפסה פורחת, משגשגת ומלבלבת מרוב עלונים וחוברות. לא רואים היום ספרים, לא רואים שולחנות, אדם מגיע בקבלת שבת לבית הכנסת, הוא לא רואה את המפה בגלל חומר מודפס. אז בואו לא נשכח, יש לנו גם את השבת, שבשבת אי אפשר כרגע עדיין להשתמש במסקים ובצגים. הספר ישמש את האיש החרדי, את שומר התורה מצוות בשבת, ועדיין מוקדם מדי להספיד. אז בואו נחלק את זה לשניים. קודם כל מוקדם מדי להספיד, ב' בעזרת השם נמצא את הדרך להגיע למוח של הקורא, גם בלי נייר ודיו.
יפה. אתה לא מוטרד מזה שלא תוכל לחתן ילדים מהספרים שלך.
אני חתן ילדים בעזרת השם, דרך הקדוש ברוך הוא יחתן לי את הילדים, והוא ימצא כבר את הדרכים לשלוח. אבל יש בכלכלה גם כלל שאומר, עדיף למכור הרבה בקצת כסף, מקצת בהרבה כסף. אז נניח שספר יעלה 15 שקלים במקום 70 שקלים, אבל במקום 1,000 ספרים, ימכרו 100,000 ספרים. הילדים יתחתנו בעזרת השם.
אגב, זאת לא תופעה, אנשים טועים, זאת לא תופעה חדשה. אז בהיסטוריה אנחנו יודעים שיש, אפילו בפולין אנחנו קוראים על זה שמוכרים ספרונים בפרוטות. יש המון ספרות שמדרדרת למעט כסף. עיתונים נמכרו פעם בפחות, אני חושב שהיום עיתונים נמכרים ביותר יקר. יש גם צדדים הפוכים של אותה מטבע. אנחנו שמים לב, הצריכה היום, אנחנו ראינו את זה בקורונה, ובדקנו את זה, לפחות בעיתונים, העיתונים התפיסו יותר, ולא פחות, וחשבנו שאנשים נמצאים בבתים, דיברו על כך שהעולם נהיה יותר וירטואלי, אנחנו ראינו גם מגמה הפוכה.
זה נכון, כל עולם העיתונות הכללי בעולם, לא רק בציבור החרדי, שהוא בין כל מכוון לשבתות ולחגים, שבהם לעולם ועד, אני לא חושב שאי פעם, בהערה למה שאתה אמרת, רב מוישה, אני לא חושב שאי פעם תהיה אפשרות לקריאה דיגיטלית בשבת, גם אם זה יהיה מהדרין.
אולי ישימו את זה ליד השלט של הקידיש, זמן קידיש לבונה, בסוף זמן קרישמי. צריך לבדוק אם זה לא שיט רדיו איטויסט.
על כל פנים, גם הספרות, גם העיתונות העולמית, שהלכה ופחתה, ואלפי ואולי אפילו עשרות אלפי עיתונים ברחבי העולם נסגרו, והגיע המצב שהניו יורק טיימס, שנקרא העיתון הגדול והמוביל בעולם, כבר גם ראה את סופו באיזשהו מקום, ובסופו של דבר, ותרמה לזה הרבה הקורונה, העולם התאזן, אנשים חזרו לצרוך, וגם עיתונות מודפסת, וכנ"ל גם ספרים. אין ארוך ואין דרך לקרוא ספר ושום דרך דיגיטלית שהוא משתווה לדפדוף שהוא מעבר רק לתחושה ולהרגל, אלא יש הנאה מסוימת וחוויה מסוימת שהיא לא קיימת בדיגיטל. הדיגיטל מעביר חוויה מאוד מאוד חד מימדית.
אולי זה עניין של דורות, אולי הרב גרובייס בתור מבקר ספרותי על העבר יוכל להגיד, אולי זה עניין שהדור שלנו רוצה את הנייר והדור הבא לא יזדקק לנייר, יכול להיות.
אנחנו מוקדם לנו לדעת איך יראה הדור הבא, אבל בהחלט אני חושב שיש היום צעירים שנוח להם יותר לקרוא
בדיגיטל.
כן, אבל בכל זאת אני רואה עדיין ילדים קטנים שעדיין אין תחליף למגע של הנייר. ואין תחליף לריח המשקר של עיתון טרי ושל ספר טרי.
אבל אני סומך על האנשי ההייטק שיוכלו לעשות גם ריח של דפוס למכשירים. אני ישבתי במטוס פעם ליד אדם שקרא ספר מתוך טאבלט, וכשהוא צריך לדפדף דף, הוא שם את האצבע על השפתיים ונדפדף. הוא היה רגיל ככה.
מישהו פעם שאל אם אפשר להתפלל מתוך פלאפון, אז הוא אמר לו, אם אתה יכול לתת נשיקה לפלאפון בסוף התפילה, כמו שאתה מנשק את השידור, אז תתפלל מהפלאפון. אבל בכל זאת, אנחנו, עדיין התוכנית עומדת בסימן בימים ההם, ואנחנו רוצים להתרפק על העבר. יש איזה ספר, הרב גוטמן, שאתה מתרפק עליו, סופר שאתה מתרפק עליו?
יש שלושה סופרים שאני מתרפק על הכתיבה שלהם. אחד זה הרב דוד זריצקי, זכרונו לברכה, גדול היוצרים, לעניות דעתי הקטנה, אם הוא היה בציבור הכללי, הוא היה מקבל פרס נובל.
אם מותר להתערב בדברים שלך, גם אני מתרפק על הספר שלו, למעלה מן השמש.
אני מתרפק על כל ספרה, ולפעמים גם כשמתייבשת לי ההשראה, למרות שאני לא כותב כמו, כי אם אני אכתוב כמו, לא יהיה לי קהל, הציבור היום רוצה מהר, הקוראים הופכים להיות מופרי קשב ומעובדי ריכוז, מעובדי באלף, לא בעין, צריכים לכתוב היום קצר, לא כמו הרב זריצקי. בכל זאת, כשההשראה מתייבשת לי, אני הולך לקרוא ספר של זריצקי או סיפור, והוא מרענן אותי. אז הרב דוד זריצקי הוא אחד מהם. רב לייב לוין, רב לייב לוין, העסיסיות של הכתיבה שלו היא מסעת נפשו של כל סופר. לכתוב ותוך, לקרוא את מה שהוא כותב, ותוך כדי לבאור בבערה שהוא בעל לתוך הדף, הלוואי ויכולתי לכתוב כמו מבחינת הבערה והרתיחה הפנימית. ואליהו כיתוב, רב אברומן קטובסקי, שהכתיבה שלו רוויה במסרים ובתכנים, ובכל זאת מרתקת וממגנטת, מהפנטת, למרות שהיא עמוסה במסרים. הוא עשה ממש אומן לדעת להגיש מסרים בלי לשעמם את הקורא. אז אילו שלושת המאורות הגדולים, רב לייב לוין, רב דוד זריצקי ואליהו כיתוב. ויבדל לחיים, יבדל לחיים ארוכים, רב אהרון סורסקי. רב אהרון סורסקי, הכתיבה שלו, הכתיבה הביוגרפית שלו, היא כתיבה מאוד מסודרת, מאוד מאופיינת בלמצוא את הייחודיות לכל גדול מישראל, וכאילו שמכירים את הגדול, כשאני קורא ספר של רב אהרון סורסקי, כאילו שאני עומד ליד אותו גדול בישראל שעליו הוא כתב, ורואה אותו, ומשמש אותו, ויוצק מים על ידיו.
אפשר לומר שהוא ממש יצר ז'אנר. הרב סורסקי יצר ז'אנר, לא היה לפניו. זאת אומרת, אנחנו, בשונה בכל הספרות שעליה תמיד היו ותמיד זה, זאת אומרת, שהיא חדשה, כמו שציינת מקודם, אין לנו רומנים במאות הקודמות, אבל יש לנו כן ספרות ביוגרפיה על גדולים, וזה לא דומה לרגע שבו הרב סורסקי מתחיל עם הערות שוליים, עם המקורות. זה ממש עיבוד הרבה יותר רציני וניסיון גם לקחת. הספרות הביוגרפית תמיד נקראת, הספרות הביוגרפית החרדית במקצועית היא נקראת אגיוגרפית. כן, היא נקראת ספרות השבחי. זה ספרות שלא התיימרה בכלל, אולי כן התיימרה, אבל ואז הגיע הרב סורסקי, ולמעשה מה שהוא עושה, מה שהוא עושה, היה במקביל אליו, צריך להזכיר, היה את הרב מורדכי גרליץ, שהוא גם כתב, אבל הרב מורדכי גרליץ, הוא עדיין קצת שונה מהז'אנר הזה, הוא בדרך כלל לא כתב הערות, ולא התאמץ להוכיח את ההיסטוריה שמאחורי כל סיפור שלו, כשהוא כתב על הרב מיילך ועל האחים, או שהוא כתב...
אבל הוא נתן לקוראים את תענוג הקריאה.
תענוג הקריאה ממש.
סיפור חסידי שלא... פשוט היה, זה היה תענוג לקרוא אותו.
כן.
אבל בוא נשאל אותך כזאת שאלה. כשאתה מדבר על הסופרים שאתה מתרפק עליהם, אתה לוקח מהם משהו לתוך הכתיבה שלך? או רק משואב השראה?
אני שואב השראה בעיקר כי עם הזמן למדתי שחיקוי יוצא לא מוצלח. לכל כותב יש את הסגנון שלו, את המאגר החוויות שמתוכו הוא כותב. וכשמנסים לחכות, הקוראים הם אינטליגנטים הרבה הרבה יותר ממה שנהוג לחשוב. ככל שאנחנו כותבים יותר ואנחנו מקבלים ביקורות, כולנו כאן שותפים לזה, אנחנו מגלים עד כמה אי אפשר לעבוד על הקורא, אפשר לטייח, אפשר למרוח. ולכן הקורא, כשהוא מזהה חיקוי, הוא מזהה, אפילו זה צל קטן של זיוף, צליל של מלאכותיות, והוא לא אוהב את החומר. הקוראים רוצים אותנטיות.
אלא אם החיקוי מודע לעצמו.
כן.
כי אז זה משעשע ומרענן, אבל זה באמת לא יכול להיות פס ייצור, זה יכול להיות הבלחה מפעם לפעם.
עשיתי את זה פעם אחת במדור עירור חוזר, ביורצייט של רב דוד זריצקי, כתבתי טור לזכרו של דוד זריצקי בסגנון זריצקי, מראש.
כן, העיתונות נוהגת לעשות את זה כל פורים, לחכות איש את רעהו, אבל כן, זה עדיין...
כן. אנחנו בעיתון בקהילה כן. עשינו פעם חוברת שבמלות 40 שנה לפטירתו של זריצקי, עשינו חוברת שהוקדשה כולה כמחווה אליו, אבל ביקשתי מכל הכותבים, אל תנסו להיות זריצקי, רק מאחד שהוא קצת מוכשר יותר, והוא כמעט הצליח, אני לא יכול להגיד שלגמרי הצליח, אבל עדיין, איך אומרים, נתנו לו את הכבוד ואת הבמה. אבל כן, אני מזהה לגמרי מה שאתה אומר, חיקוי, סופר חייב לתת לעצמו, ליטור לעצמו חותם, ולתת לעצמו דרך, ואיתה ללכת.
אני רוצה לשאול אותך, מוטי, מה הייחודיות של זריצקי? אתה אומר, עשיתם מוסף מיוחד לזכרו, אז כנראה למדת טוב את השיטה שלו, את הכתיבה שלו. מה כל כך הפך אותו לסופר שאנשים מתרפקים על הכתיבה שלו?
בעיניי מה שהפך את זה, זה העולם שהוא בונה. כשזריצקי מתחיל לכתוב לך, הוא לא מכניס אותך, הוא בונה עולם שלם, הוא מספר לך על החלונות של הבית כנסת, והוא נותן חיים לחלונות של הבית כנסת, והווילונות יש להם חיים. עוד לפני שהוא ניגש למתפלל שעומד, והווילונות מעזרת נשים, יש להם חיים משל עצמם, ויש להם דמעות שזולגות, שזה כהשראה מהדמעות שזלגו של האמהות שלפני כן.
הוא עושה האנשה לכל החפצים הדוממים והחיים, הוא מדבר על הבן אדם שכותף את השערה הדמונית, שנושר, כל החפצים מקבלים אצלו דמויות.
אבל למה אלה שחיכו אותו לא הצליחו כמור? זה רק האנשה?
כי זה לא פשוט.
לחכות אמרת מצוין. ברגע שאתה מחכה, זה טוב כהתחלה, או זה טוב כהבלחה, או אי פעם, אבל זה לא יתפוס, זה לא מחזיק. חיקוי, הוא לא חיכה אף אחד זריצקי. אולי הוא למד שיטות של כתיבה עם אנשים אחרים, אני יודע את ההיסטוריה של הכתיבה שלו, הוא בכל זאת עבר חיים לא פשוטים עד שהוא התחיל לכתוב. הוא לא חיכה אף אחד, הוא פשוט כתב מתוך עצמו, ושמעתי פעם תיאור, באותו מוסף, באמת, תיאר לנו את אחד, הייתה לו מכונת כתיבה, שהוא היה כותב עליה במהירות היסטרית. כך שמעתי, זה היו שומעים כל הזמן את המכות. הוא לקח זמן עד שהוא החליט מה הוא כותב, אבל ברגע שהוא כתב, זה היה פשוט, היו רק שומעים את המכונה דופקת ואת השורות עוברות, אחת לאחת.
ולא היו לו טיוטות. כך שמעתי.
אפשר לומר שזה כמעט מכנה משותף בין כל הדור הראשון של הסופרים שהזכרתם, הם היו כותבים במהירות, בחריצות. רב לייב לוין, זה לא יומן כמה הספק היה לו, ובזמן הזה הוא גם כתב את עיתון המודיע כמעט על כל הכתבות.
בשלל פסבדונים.
בדיוק. והוא כתב ספרי קהילות, אנשים אפילו לא מבינים איזה הספק יש לו, אנחנו לא מדבר על חסידים מספרים. ההספק של רב לייב הוא עצום. וכשאני שומע מאנשים שסיפר לי הרב בנימין שרנסקי שישב מולו, והוא פעם החליט שהוא צריך לכתוב ידיעות בגודל 100 מילה, והוא פשוט ישב וכתב, והוא ידע לבד לספור, אנחנו הם צריכים לעזר בתוכנה שאומרת לנו כמה מילים יש, הוא יושב עם העיפרון שלו ורושם במהירות, ולבד הוא יודע לעצור ב-100 מילה.
אוקיי, אנחנו נצא לשוב פעם להפסקת פרסומות ואנחנו נמשיך הלאה.
עכשיו איתכם סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטיין.
כתום, כתום, כתום זה לא רק צבע, זה גם הפח למחזור אריזות. לקראת יום המחזור, צוות כל חי מגיע למחזר איתכם ולחלק לכם סופגניות. בואו לפגוש אותנו מחר בשתיים, בפתח תקווה, מרכז קהילתי המשב, קהילת שיקגו אחת. הגיעו עם אריזות למחזור וקבלו סלי מחזור וסופגניות. זמן אוויר, כל יום בין שתיים לארבע. חנוכה שמח, כאן בכל חי.
שוק חנוכה, רשת ספרי אור החיים מזמינה אתכם לשוק חנוכה מדליק בכל סניפי הרשת עם מאות מבצעים מדליקים. לדוגמה, דיסקים עם סיפורי חנוכה ב5 שקלים בלבד, מגוון ספרי קומיקס ב10 שקלים בלבד, מגוון ספרי קריאה ב18 שקלים בלבד, והשפיצים של גדולי הסופרים ב28 שקלים בלבד. שוק החנוכה של ספרי אור החיים ביוטט בחסלב עד ה' בטבת. אל תחמיצו.
הקרקפת יבשה, מגורה ויש קסקסת? פלקסיטול של אלטמן.
רוצים להפתיע בחנוכה? פרוטי סטייל לעיצובי פירות יוקרתיים. בר פירות, מגשי פירות, מארזי סושי פירות, פריליני שוקולד ויינות פרימיום ברמה הגבוהה ביותר. משלוחים לאזור הדרום והשפלה. חייגו 058-765-4774 או אונליין באתר פרוטי סטייל.
מגיד שיעור? מלמד? מרצה? עכשיו אפשר לקבל ביטחון עצמי ומוטיבציה לדיבור מול קהל. הצטרפו לקורס 7 השלבים בשיטת הרמח"ל, כיצד להכין שיעור או הרצאה ולהעביר מסר שגם יתקבל, איך לשכנע, להתווכח וגם לנצח, והכי חשוב, כיצד להעביר מסר באמצעות התת מודע. הקורסים בנשיאות הרב מיכאל לסרי, מגדולי המרצים, מתקיימים בכל הריכוזים החרדיים. שיעור ראשון חינם וללא התחייבות. אומנות הדיבור בשיטת הרמח"ל. להרשמה חייגו 077-957-7814.
לשינה טובה ובריאה.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ותדע לך שבזכות אשר בנחל יצאתי וחסדי השם מ-2 מיליון שקל חובות, פשוט נס.
רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי, ברוך השם, זכינו לעשות אשר בנחל לאחר שאבי מורי קיבל את מחלת הסרטן, ולא עבר תקופה קצרה ואבא שלי החלים לגמרי, ולא נשאר לו שום דבר מהסרטן. ברוך השם, בזכות אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610. כוכבית 5610.
שלום, זה שוב אני, דדי, החתול הכתום מהפח הכתום. בכל יום שואלים אותי, דדי, גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום? אז אני אומר להם, לחלוטין. קוטג', שמפו, בעדיפות ללוונדר, מרקח, שמפו עם מרקח, חוכובה, חומוס, חינה, מטבוחה, חצילים בטעם כבד, כבד בטעם חצילים, שאכלת לבד, בלעדיי.
גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום. תמיר.
איך מוכרים רכב ב10 דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323, 025-373-323.
כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום שני הקרוב נארח באולפן את המרצה הבכיר ומומחה הנדלן מר אורי צדוק, אשר יענה לשאלות המאזינים וישוחח על כיצד לאתר השקעות נדלן בטוחות ומניבות.
עניין משפחתי.
שני 11 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו איתכם סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטוק.
אלתר, ישראל גרובייס.
יש לי מספיק שמות שאפשר לבחור ביניהם.
ישראל אלתר זה שם קדוש. מה אתה יכול להגיד לנו על הספרות החרדית של פעם?
אז אנחנו כל הזמן מדברים, אנחנו מדברים הרבה על העבר. עכשיו, מה שאנחנו לא מזהים, שמה שקורה פה למעשה, יש
שואה באמצע. והשואה היא שחקן מאוד דרמטי בעולם הספרות החרדי. משום שכמעט בבת אחת, היהדות החרדית, האשכנזית בכל אופן, מחליפה שפה. היא ברגע אחד היא עוברת מיידיש לעברית, היא פתאום יש לה צרכים שונים. הסופרים, הרבה מהסופרים הגדולים, לא הזכרנו, בר סוקולוב, הסופרים האלה שפורחים בפולין לפני המלחמה, למעשה נשארים באושוויץ ובאזורים האלו, ובאים, עולים לפה לארץ, וכאן מגיע קבוצה מאוד קטנה, אפשר לקרוא לה בגדול הוצאת נצח, שזה קבוצה קטנה של יהודים, שלמעשה התפקיד שלהם הוא לנסות להביא as is ספרים. פשוט להביא ספרים בעברית שיהיה לקורא החרדי. הזכרת מקודם את הרב מאיר לימן. הרב מאיר לימן כותב בגרמנית. והרב מאיר לימן, באופן מאוד מובהק, הוא סופר, מה שנקרא במקצועית בלטריסטיקה, זאת אומרת, הוא סופר ספרות יפה, הוא לא מתיימר עוד להביא את המסר. וכאן אנחנו רואים כחלק מהפריחה הגדולה, שבאים, אתה יודע, מנסים להקים את עולם הישיבות, מקימים את הכל מחדש, ויש את הקבוצה הזו שלוקחת על עצמה את המשימה, זה, אגב, כמעט המחנה משותף של כולם, הם כמעט כולם מחנכים, כמעט כולם עוסקים בחינוך, הרב אליהו קיטוב, הם עוסקים...
מי זה הוצאת נצח?
הוצאת נצח היה רבי חזקאל רוטנברג ומוישה שיינפלד. מוישה שיינפלד, אפשר לומר שהוא הדמות הדומיננטית, משה שיינפלד, הרב משה שיינפלד, הוא המתרגם האולטימטיבי, הוא מעביר תרגומים מגרמנית לעברית, הוא עושה את זה מאוד מהר, הוא מתרגם את הרב, ההוצאה מתרגמת, הוא מתרגם את שלמה כהן מפרק שהזכרנו מקודם, הם מתרגמים את מאיר לימן. עכשיו, תוך תקופה קצרה, וזה עוד רגע נעשה את הקפיצה, אבל תוך תקופה קצרה התברר שהחברה החרדית החדשה כבר לא יודעת להקל ספרים כמו של הרב לימן. קשה להם עם זה, אולי הרב גוטמן יגע בזה בהמשך. קשה להם מאוד עם ספרות שהיא מנוטרלת ממסרים, ושהיא נוגעת בסוגיות שהעסיקו את העולם הגרמני של המאה ההיא שהרב לימן כותב. ואז למעשה אנחנו רואים, הם יושבים ועושים בליץ של כתיבה חדשה, והכתיבה הזאת היא כל הזמן, במודע או לא במודע, היא מתכתבת עם הכתיבה החילונית. גם הרב לוין, הרב לוין מנסה, ויש פה עוד שם מאוד חשוב שלא הזכרנו, הרב מוישה פראגר, הם מתחיל פה, יש ספרות ישראלית שמתחילה מאוד, יש פה עשירה ישראלית מאוד חזקה, אז ביאליק ואלה, והם מתחילים להציב אלטרנטיבה מאוד מאוד חזקה, הם עושים את זה, ואפשר לו, וכשאנחנו מסתכלים אחורה, אי אפשר שלא להתפעל תוך כמה זמן הם הספיקו מאוד הרבה. עכשיו, כן, הם לא מאוד דייקו כשהם כתבו היסטוריה, כי היה להם, יש הרב מאיר שרנסקי, ישב וכתב את העבר ישראלי, שזה פחות או יותר, זה היה חומר ספרותי להביא לבתי הספר. המשימה הייתה להביא לילדים שיהיה להם מה לקרוא, כי הרוב הגדול פשוט נאלצו, או לא, זה גם, אז זה צריך גם על זה לדבר, זה לא היה כזה אילוץ לקרוא ספרות אחרת, אם היא מצונזרת בדרכים כאלו ואחרות.
אגב, על הרב גרובס, השואה שהזכרת שנתקע את הספרות, היא גם הוסיפה לספרות, ספרות שואה, שזה היה עולם בפני עצמו, גם הרב פראגר, גם לייב לוין, שהיה להם איזה אידיאל להנציח את הקהילות שחרבו, והיה להם מנוע מאוד חזק, וגם זריצקי, השואה גם הכווינה את הספרות החדשה.
ספרות השואה החרדית, בפרט בדור ההוא, יושבת המון גם על ניסיון. השואה בדור ההוא היא שאלה. אנשים מתמודדים עם שאלה, זה חצי שאלה אמונית. מה היה שם, איך אפשר להבין את זה. וכל הסופרים שהזכרנו, יש להם כמה מטרות, זאת אומרת, חלקם... אפשר לחלק את זה לשתי מטרות. א', להסביר מה היה, והנרטיב של מוישה פראגר ואלה זה ליצור שואה אחרת. זאת אומרת, השואה שנמצאת אז בארץ היא עוד לא מפותחת מאוד, אבל מדברים כל הזמן.
הצון לטבח.
מדברים על הצון לטבח, וכן מדברים על הגבורה. והם מנסים להציג
גבורה חרדית. הגבורה יהודית.
הגבורה יהודית. הגבורה יהודית, והם ממש יוצרים אותה יש מעין. אפשר לומר שעוברים הרבה שנים, רק אז אנחנו מבינים כמה הם היו מרשימים בהבנה שלהם שזה הסיפור האמיתי של השואה.
זאת אומרת, כמו לדוגמה, אלה שלא נכנעו, של רמושה פראגר, שהוא הציב את זה כמשקל נגד למרד גטו ורשה. הגבורה היא לא מרד גטו ורשה, אלא אלה שלא נכנעו וישבו ולמדו במחתרות.
וכל הזמן,
בתור אחד שגדל על ברכי הספר הזה, אני חייב לומר שהספר הזה פשוט שינה תפיסת עולם של דור. זאת אומרת, כל הדור שגדל על ברכי אלה שלא נכנעו, זה דור שגדל על התפיסה היהודית האמונית של השואה, בצורה שלא...
אז זה הרכיב של מלאכת הקודש, שהם הרגישו מלאכת קודש, ממש שליחות היסטורית, ליצור ספרות שואה חילופית, לא רק כדי שיהיה מה לקרוא, ברור. אלא כדי לעצב תודעה.
זאת אומרת, יש לנו פה שני חלקים מאוד מובהקים, בין המחנכים שבהם שיושבים, והרב מוקוטובסקי, הוא גם מתחיל לכתוב ספרים על הפרשה, הוא ממש חש צורך לתת חומר לבתי הספר, בתי יעקב, זה עוד מוסד שמנסה אז לקום מאפס, והעימות מול התרבות החילונית היא מאוד קשה, כי לתרבות החילונית יש פור שהיא כותבת הרבה שנים קודם בעברית, בעוד שהספרות החרדית יצאה תמיד ביידיש. אז רואים את זה מאוד, אבל צריך לומר, זאת ספרות יותר מגויסת, ייקח המון זמן עד שיכתבו ספרות חרדית שתעסוק במותחנים, שממש תהיה אסקפיסטית, שתיתן תרבות פנאי.
ויש לספרות הזאת שתי בעיות, לצד המעלות שהזכרתם כאן, יש לה שתי בעיות, ואת זה אני זוכר כקורא כילד. שלמה כהן, שאנחנו מזכירים אותו כאן ממש בצדדים, הוא לא קרי. אז כדי לתווך אותו לקורא בנימינו, בשונה מהרב לימן, שהספרות שלו, העצמאית היא קריאה, הספרים של נצח הם ספרים נהדרים, אם כי לא מדויקים.
נכון.
אני זוכר עד היום שהיה לי הלם שגיליתי שהראש הוא לא חתן של מערה מרוטנבורג, למרות שהרב לימן כותב את זה כעובדה. וזה לא נכון. זה ההערות הקטנות, הלא מדויקות. אבל הרב לימן, הספרות המתורגמת שלו היא נהדרת והיא קריאה. שלמה כהן לא קרי. אם אנחנו רוצים, צריכים להגיש היום אותו במהדורה מוארת, והעיבוד שלו הוא לא עיבוד כל כך תוכני כמו עיבוד שפתי, וגם אז הוא לא כל כך קרי. ויש עוד כל מיני ספרים, לפעמים הם גבוהים מדי לקורא. אם ניקח את שימקה של זריצקי, שהוא ספר כל כך מיוחד, אבל כי ילד לא הייתי מסוגל לקרוא אותו, כי הוא היה מעל הרמה שלי, למרות ששימקה הוא ילד, הספר היה מעל הרמה שלי. לא יכולתי לקרוא את זה. וכאן, הספרות שלהם היא אומנם מגויסת והיא חשובה וערכית, אבל היא לא יכולה לספק לקורא הצעיר, לילד, את המנה של את הסיפור המנוקד שהוא זקוק לו, ואת הדברים הקלים, התרבות הקשרה שעוד אין לה אפילו מושג, עוד לא יודעים להגדיר אותה בכלל, את הדברים הקלים והפשוטים, ופה באמת יש פער וחסר, שיקח לו הרבה זמן להתמלא, עד הדור של שמואל ארגמן שמגיע ומתחיל למלא את זה בסגנלו ובצורתו, זיכרונו לברכה, וכולנו, בדור הצעיר, אבא שלי, אמנם לא, אבל שלושתנו, אני אומר לך גם אתה רמוי, ש... גדלנו עליו במובן כזה ואחר, על הספרים שלו. ואחר כך מגיע השלב הבא, שזה הספרים של אבא שלי, שפותחים בעצם עידן חדש, ולגמרי...
ממש פותחים עידן חדש, וצריך לדבר על זה.
חייבים גם לומר שהיו גם סופרות חרדיות שסגרו...
הסופרות החרדיות, כי יש בעיה...
אני לא מדבר על אלה של היום, אני מדבר על הקודמות.
אנחנו מדברים על כך, יש איזושהי בעיה, יש כל הזמן בעיה של קהל היעד. מי בעצם קהל היעד קורא הספרים? הקהל היעד שיקח ספר, ואנחנו היום, זה כל כך נראה לנו מובן מאליו, אבל במשך שנים זה לא דבר מובן מאליו שספר, דיברתם על זילות הנייר, אבל בשנים ההם ספר זה דבר שמנשקים אותו מבחוץ, ופתאום הספר הזה הופך להיות קצת מאיים בישיבות מסוימות. פתאום זה הספר שהוא נראה כמעט אותו דבר, מודפס באותו בית דפוס, והוא מתחיל להפחיד, ואתה רואה, הוא כתוב כמעט באותה שפה גבוהה, וזה דיברת. יש, אנחנו עדים ב-30-40 שנה הראשונות של היהדות החרדית כאן בארץ, יש איזה ניסיון לכוון את הצליל, על מי מדברים? למבוגרים, לנוער, לילדים. מאוד מאוד...
אני חושב באמת שהוא הזכיר, מוטי הזכיר את שמואל ארגמן, ותיבדל לחיים טובים רבי יאיר ואיינשטוק ממרבל, והם לקהלי יעד שונים. שמואל ארגמן זה לילדים, ספרות המתח של ממרבל, בחורים ומעלה.
כן, וזה דרמטי, כי יש פה ממש שינוי של דור, שינוי של צורך.
של תפיסה אומרת, גם.
כן, כי יהודי מבוגר, אפשר לומר, בעולם הקדום, התבייש לקחת ספר ליד. הוא היה צריך, ואגב, לכן אני עד היום מאפיין את זה, וזה, שימו לב, הספרות החרדית נכתבת דבר ראשון בתוך עיתון. כי לעיתון יש אתר, ולכן הסיפור, אנחנו לא נראה רומן שפתאום יוצא, כמעט לא רואים עד היום בספרות החרדית, זה גם סיפור כלכלי, שבסוף אתה צריך להרוויח עליו פעמיים, אבל בספרות החילונית לא תראה היום ספרים שיוצאים, זה כבר נגמר, הסיפורים בהמשכים בעיתונות המאוד...
הוא לא קיים,
כן,
בעיתונות הכללית,
הוא קיים במגזר שנשאר, החרדי.
נשאר רק במגזר החרדי, אולי קצת במגזר הדתי מסופה כן. גם שם. רק ספרות קומיקס, אולי.
ואני מאפיין את זה, משום שיש עוד עדיין לגיטימציה לבן אדם מבוגר לקחת עיתון ליד ולקרוא סיפור, יש הרבה פחות לגיטימציה, יודעים, זקן שהתפנק עם ספר, עם ספר קריאה, שאין בו מסר, אז... איך אתה מוצא את עצמך שם? אתה יודע, זה אפילו סיפור קצת שיש לו איזה עניין חינוכי. ולכן אנחנו נראה את הספרים האלה מתחילים מתחילים בעיתונים, ורק אחרי זה מגיעים לעולם הספרות.
אלתר, הזכרת את הכתיבה שלא ידע למי היא מכוונת, ובעיקר את העניין הזה שאנשים, האם אפשר לקרוא ספר, האם מותר לקרוא ספר, למי מיועד ספר. וכאן אנחנו באמת מגיעים, יש כאן את הפער הזה, שבו כשמספרים לנו על ולוז'ן, אז מספרים לך על זה שקריאת ספר, כל קריאת ספר, ולא משנה מה זה היה, היא אוטומטית דנה אותך לזריקה מהישיבה. כי איזה ספרים היה? לא היה שום ספר לקרוא. אני מעריך שבדור, זה סיפורים שלא שמעתי, אבל אני מעריך שבדור שאחרי השעה, אם השגיח בישיבת פונוביץ' או בכל ישיבה אחרת, תפס בחור קורא ספר, ויהיה איזה ספר שזה יהיה, זה כבר לא היה כל כך אכפת לו. ואני, כמו שאני יודע, הספרות הזאת לא הייתה, לא ספרות נצח, ולא הספרות הזאת מהסיבה הזאת שתמיד אנשים חיפשו את הספרות היפה והפחות מגויסת. והם היו ספרים אחרים והרגיש באמת הצורך והפער. מה שקרה בדור שלנו, כשאנחנו למדנו בישיבות, הספרים שנתפסו היו אחרים. סיפר לי משגיח בישיבה כיום. שלח לי יום אחד תמונה של בחור בישיבה, יושב וקורא, הוא משגיח בישיבה אמריקאית, לבחור אמריקאים בירושלים. שלח לי תמונה של בחור קורא עותק בלוי של The Gordian Note, שזה הקשר גורדי, כן. שכתב אבא שלי, מעל חצי יובל. ויושב בחור וקורא את זה באמצע הסדר, אומר לי, מה עושים עם הבחור הזה? אמרתי לו, אני לא יודע למה אתה בא אליי בטענות, אבל תעשה מה שעשה ראש ישיבה אצלי בישיבה. הוא סיפר לו את הסוף של הספר, וככה משך אותו לסדר.
אגב, צריך לומר, אולי תדברו על זה בהמשך, אבל קשר גורדי הוא רגע מפנה בספרות החרדית. זאת אומרת, רגע שבו, הזכרנו מקודם ובלי שמות, אבל רגע שבו יש ספר מתח, אינטליגנטי, שהמסרים שבו אולי מובלעים, אני זוכר שזה היה קצת קשה לאנשים המבוגרים להכיר, רגע, אז איפה המסר? לאן זה הולך הספר? וזה באמת רגע שאחריו הגיעו הרבה. אבל רגע מאוד מזוקק שמייצרים ספרות, אפשר לומר, תארת הקודש, אבל ספרות אינטליגנטית, שבן אדם מבוגר יקרא אותה ולא יתבייש, ואפילו היא מתח.
אוקיי, בנימה אופטימית זאת, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות.
באמצע המתח.
ואנחנו נחזור בעזרת השם בשעה הבאה. תשארו איתנו, אל תלכו לאן משהו.
סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטיין.
מבריקים, חדים, יודעים להיחלץ באלגנטיות מכל מצב? בואו לגלות אם יש לכם את זה. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו במשחק חנוכה ותוכלו לזכות בשובר מתנה ברשת ספרי אור החיים. מתנת ספרייט עם הזץ הלימוני. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל יום בארבע כאן בכל חי.
יש ברכה ענקית של הצדיק מיבניאל המוארוש למי שהשתתף בהדפסת קרח אחד מספרו שוט אשר בנחל. אנחנו שומעים ויודעים על אנשים שרואים בעזרת השם ניסים גלויים, מתקשרים, משתתפים כל יום. זה פשוט כל כך מרגש אותי, כי אני מכיר את הסיפור מקרוב, ואנחנו רוצים להמשיך ולהתרגש ולשמוע את הרב מאור מניזרי מניצני הקודש. שלום הרב מאור, מה שלומך?
שלום וברכה ידידי היקר. ברוך השם, אנחנו כבר קרוב לשנה מפרסמים את זה, ברוך השם, רואים את הפירות. כמה מאות אלפי ספרים שכבר יצאו לזיכוי הרבים לעם ישראל. של אשר בנחל, וברוך השם, אלה שמשתתפים ועוזרים לזכות את הרבים, לגלות את האור של האמונה, את האור של הקדוש ברוך הוא, שנמצא בתוך הספרים האלו, ונותן עצות ועוזר לעם ישראל, רואים ניסים גלויים. אני חוזר ואומר, זה לא סגולה. המוארוש כתב שחור על גבי לבן.
כן.
מי שידפיס, יעזור לי וידפיס כרך אחד משוט, מספרי, שוט אשר בנחל, יראה ניסים נגלים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא. וכל מי שזקוק לישועה, יראה ישועה, ואני חזק בזה מאוד. ככה הוא כותב. ובמקום אחר, בקרך אפי עמוד למדבט, הוא כותב כן. ככה. בחנו נינה בזאת, אם אני לא אביא אתכם לכל מה שתבקשו.
וואי.
אז לכן, כל מי שרוצה להצטרף, זה כוכבית 5610, אני חוזר כוכבית 5610, ובלי עין הרע, אין יום שאנחנו לא מקבלים סיפורים מאנשים שראו ניסים.
אם דיברת על סיפור, נמצא איתנו על הקו פה יהודי יקר בשם רן לוי, שאני מבקש ממנו שיספר לנו על נס גלוי, ממש גלוי, בעקבות שהשתתף בהדפסה, על נס גלוי שקרה לאח שלו. רן, אתה איתנו, ידידי?
כן, כן, שלום.
ספר לנו מה קורה, מה היה.
אז באמת, לאחי התגלה לפני כמה שנים מחלת פרקינסון.
כן.
ותוך כדי השנים עברו, והגיע לי לבלון לפני בערך כמה זמן, זה חצי שנה בערך, קרח של אשר בנחל, מבית הדפוס של ניצני הקודש. ואני ידעתי על מורו, שידעתי על הצדיק, וראיתי את זה מודפס מאחור אחד, אמרתי לאבא שלי, אמרנו לעשות בוא ננסה. אבא שלי אמר לי לדבר איתם, קשרתי להם, באמת הדפסנו קרח של אשר בנחל.
כן.
כמה זמן אחרי, לפני כחצי שנה. ואז סיפרו לאחי שיש איזה ניתוח שאפשר לעשות, שיקל עליו משמעותית עם השוואה של איזשהו קוצב.
כן.
עשינו את זה. באמת השתילו את הקוצב, והיום הוא הרבה הרבה יותר טוב, ומעבר לזה, שהמנתח התקשר אליו, אמרנו, שמע, לפני חצי שנה, המחלה נעצרה.
וואי,
זה לא מה שקורה. זה פשוט נעצר.
וואו, רן, ריגשת אותנו מאוד, הרבה הרבה הצלחה ובריאות לאח שלך היקר. תגיד לי עוד כמה, יש לנו כמה שניות, אדון הרב בניזרי. תספר לנו איך מצטרפים, איך מצטרפים אנשים שואלים.
כוכבית 5610, אני חוזר, כוכבית 5610, פרקינסון, למי שיודע, בדרך הטבע. אין חזרה מזה, וזה הולך ומחמיר. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שהצדיק בא וקורע את העולמות בשביל כל אחד ואחד, רואים ניסים. כוכבית 5610, תשרו עכשיו. ובעזרת השם, מחר נכנסת הדפסה חדשה לדפוס, של 1,000 ספרים.
בעזרת השם. וואי, רב מאור בן עזרי, יישר כוח גדול.
תודה רבה
לך, ותודה רבה לרם, תמשיכו לעשות דברים טובים לעם ישראל. תודה
אמן,
רבה.
אמן, אמן, תודה, כל טוב. להתראות.
ליברה מציגה שיטת תמחור חדשה והוגנת בהתאמה אישית שיכולה לחסוך לכם עד 50% בביטוח המקיף לרכב. ליברה, משנים סדרי ביטוח. כוכבית 8743.
כמה טעימים, כך הבריאים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26. התחלת לחשוב לוסטיג? בואי לגלות את האור שבך ביום פתוח חווייתי בחנוכה בהשתתפות גרפולוגית, יועצות לימודים ותעסוקה כולל הקרנת הסרט רסיסים. לפרטים והרשמה כוכבית 3118. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
עצמאים, זה הזמן לנצל את הטבות המס המגיעות לכם ולדאוג להפקדות סוף השנה. לפרטים נוספים חפשו אלצ'ולר שחם או פנו לסוכן. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני ואו ייעוץ מס אישיים לעצמאים הזכאים להטבות מס בהתאם להוראות הדין.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
איך מוכרים רכב ב10 דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323. 025-373-323.
אתם!
שלום!
שלום ורג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה. נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את ישי ריבו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי. יום ראשון נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיק צ'ק וגלה טיקט או בטלפון 079-515-6565. נר ראשון של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי. חדשות כל חי. השעה 11.
חנוכה שמח ולילה טוב. באולפן נדב